אנחנו בפרק A. התחלנו כבר את פרק A. ואנחנו ראינו בשיעור שעבר, התחלנו דבר מאוד מעניין, שהרבי אומר שמה שחז"ל אומרים, שכשראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים, אז שיתף עמו, לא יכול להתקיים במידת הדין, אז שיתף בו מידת רחמים. אדמור הזקן מסביר שמידת רחמים, הוא נוקט איזשהו מין משהו, זאת אומרת, אנחנו שאנחנו פחות או יותר ראינו פעם בכל מיני מקומות שכתוב על עניין של סדר השתלשלות, אז מידת הדין אני פחות או יותר, יש לי נטייה לייחס את זה למה שנקרא מידת הגבורה, ספירת הגבורה. ומידת הרחמים, אנחנו מכירים את זה גם, זה מה שנקרא התפארת. אז יש חסד ויש גבורה ויש תפארת, יש עשר ספירות שאנחנו מכירים. אז מעבר לשאלה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מצד, מצד אותה בחינה שנקראת רב חסד, אז על זה תרץ אדמור הזקן כבר במילים הראשונות של הפרק, והנה על זה אמרו בתחילה עליו במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. זה לא הפירוש שהוא בא לשלול את עצם העובדה שהקיום של העולם או שבריאת העולם זה מצד העניין הזה של רב חסד של הקדוש ברוך הוא, כי זה ברור שזה כך, אלא שהפעולה בפועל היא על ידי שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כי אחרת כבר למדנו בפרק הקודם, העולם לא יכול להתקיים אם הקדוש ברוך הוא מגלה שפע בלי גבול, שזה עניינה של מידת החסד, ובאותה מידה הגדולה, כמו שראינו שהוא קרא לזה בפרק הקודם, אז אין כלי לזה, אז הכל התבטל. אז אחרי שהעולם נברא במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים. דרך אגב, כן? איך מתקיים העולם? מה הפירוש שאין העולם יכול להתקיים? איך יעלה על הדעת שבריאה שהקדוש ברוך הוא בורא לא יכולה להתקיים? מילא, אני בניתי איזה משהו, זה לא יכול להתקיים. נו, אבל הקדוש ברוך הוא. על מעשה אדם של משה רבנו כתוב שהם נצחיים. אז מעשה אדם של הקדוש ברוך הוא אינו יכול להתקיים. ולכן מה? רק מה התירות?
לא מסתדר, כאילו, האנשים לא מסתדרים, לא יודע.
מה הקשר לאנשים? הבריאה של הקדוש ברוך הוא, למה לא יכולה להתקיים? מה זאת אומרת שלא יכול להתקיים? ולכן מה? שמעתי מה שהוא אמר. אבל... זה מתקרב. אבל כדי להסביר את מה שהתכוון רבי יצחוק, אז התשובה היא פשוטה מאוד בעצם. שחז"ל אומרים לנו שתנאי התנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. אם ישמרו בניי תורתי מוטב, ואם לאו, הרי אני מחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו. וכדי יותר לקרב את זה ללשון שכתוב כאן, אז אנחנו יודעים את הביטוי שכתוב בזוהר. קודש בריך הוא הסתכל באורייתא, ו... ובר העלמא. אבל בני נשא מתעסקי באורייתא ומקיימי עלמא. אין העולם יכול להתקיים, הקיום של העולם זה על ידי תורה ומצוות שאנחנו מקיימים. וזה התנאי שהקדוש ברוך הוא התנה, וזה הפסוק שאומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה לא שמצד שהקדוש ברוך הוא לא היה יכול לברוא עולם כזה שיתקיים בלי שהוא יצטרך לחדש אותו בכל רגע מחדש, ודאי שהוא יכול. רק אדרבה, כמו שאמרנו קודם, מצד החסד הגדול שלו, מצד שהוא רצה לשתף אותנו בתהליך של הבריאה, במעשה של הבריאה, בגלל שהוא רצה שכשיגיע סוף סוף הזמן של קיבול השכר, אז השכר הזה אנחנו נקבל אותו לא בתור נעם דכיסוף או לא בתור לחם בושת, אלא נקבל אותו לפחות בהרגשה שלנו, יהיה פה איזשהו עניין שאנחנו נרגיש שאנחנו מקבלים את זה בדין. מגיע לנו. ובשביל החידוש הזה, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם באופן כזה שהוא צריך שיקיימו אותו, יעמידו אותו, יחזיקו אותו כל הזמן. ואיך העולם מתקיים, אז אנחנו יודעים, אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אז יש לימוד התורה, ויש הבל של בית רבן, ויש קיום התורה והמצוות של עם ישראל, זה, אלה הם הדברים שמקיימים את העולם. ועכשיו נחזור למה שכתוב כאן, ומה כתוב כאן? ראה שאין העולם יכול להתקיים, זאת אומרת בהנהגה שכל עניינה, זה הנהגה בקו של גבורה, הנהגה בקו של מידת הדין, זה כדי שהעולם לא יתפוצץ, לא יישרף, לא יתבטל מרוב גילוי אור אלוקי, ודאי. אבל כדי שאנחנו נחיה כאן בתוך העולם הזה הגשמי, כן נכון, יושבי בתי חומר אפלים, ישנים בהבלי הזמן, כל הביטויים האלה שאמרו לנו חכמים, הכל נכון. אבל יחד עם זה, יש את העניין הזה, התגלות אלוקות. התגלות אלוקות על ידי צדיקים, שבכל דור יש צדיק, שהוא מגלה וממשיך אלוקות בעולם, ועליו עומדת עבודת השם של כל היהודים בדור הזה, ושל כל בני האדם בעולם הזה. סוף סוף גם הם יש להם איזשהו חלק בקיום העולם. כי שבע מצוות בני נוח, עניינם שהעולם יהיה מיושב, שהעולם יהיה יתקיים, שלא יהיה גזל, שלא יהיה עריות, שלא יהיה שפיכות דמים. קיום העולם, מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, במה היא מתגלה? היא מתגלה בזה שיש צדיקים. יש פה צדיקים, כבר כל הסיפור נראה אחרת. ויותר מזה, אותו תומעו, יותר מזה, או בנוסף לזה, אני לא יודע, זה צריך לראות תמיד, הרי הרב אומר תמיד בשיחות שכשמביאים שני טעמים, אז אחד מוסיף על השני, הראשון יותר בתוקף, או מסיבה אחרת, ולכן אתה צריך להביא אותו ראשון, אבל השני משלים, מה שהיה חסר בו. לפועל, התגלות אלוקות, זה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא. ואיך זה מתגלה? זה מתגלה על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה.
אם לא היה את זה, כאילו, מה בעצם לא היה מתקיים בעולם?
לא היינו יכולים לעבוד את השם בלימוד התורה, בקיום המצוות, ולכן העולם עצמו לא היה מתקיים. כי תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא, מה עשה בראשית?
אז ברגע שיש לנו צדיק, מה זה נותן?
אז אנחנו צריכים לדעת, שזה שאנחנו יכולים לעבוד את השם, וזה שאנחנו יכולים ללמוד תורה ולקיים מצוות, זה מכוח זה שיש צדיק בארץ שמגלה אלוקות. וכיוון שהוא מגלה אלוקות, אז החושך של העולם כבר לא כל כך חשוך. ואנחנו יכולים כאן לחיות בתוך העולם הזה, לא תמיד מרגישים את זה. אבל אם אדמור הזה כן, בפרק ב' בתניא אמר לנו, שהדרך לקבל שפע אלוקי זה על ידי דביקה בתלמידי חכמים. ומי שלא, והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים, הם בכלל מקבלים שפע מבחינת אחוריים. פרק ב' בתניא. זאת אומרת, צדיקים זה לא בסדר, יש פה כמה כאלה מצוינים, הם הצליחו. לא, זה חלק מהתוכנית האלוקית של הקדוש ברוך הוא שמשותף בתוך המעשה של הבריאה כדי לגלות כאן אלוקות, כדי לפעול כאן עניינים, בין בגשמיות, שצדיק יסוד עולם הפירוש, כמו שמסביר הבעל שם טוב, כן, שאומר הקדוש ברוך הוא, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. מסביר הבעל שם טוב, מה הפירוש בשביל חנינה בני? שרבי חנינה עושה בעבודה שלו שביל שדרכו נמשך השפע לכל העולם. צדיק יסוד עולם, הוא היסוד שעליו עומד כל העולם. אז על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה, שמה זאת אומרת אותות ומופתים שבתורה? התורה שאנחנו מכירים כספר היסטוריה, כספר של סיפור קורות עם ישראל, תורה בעיקרון נגמרת כשנכנסים לארץ. פרש בשבת הזאת. זהו, אחר כך מתחיל ספר דברים, זה כבר סיפור חדש.
חזור.
זה חזרה, זה תזכורות, זה הפקת לקחים, זה נאום הפרידה של משה רבנו מעם ישראל, ואחר כך ספר מתחיל סיפור חדש. יהושע, נכנסים לארץ, זה כבר לא תורה. אז מה זאת אומרת שאותות ומופתים שבתורה זה גילוי אלוקי? אפשר היה להגיד שתורה בכלל זה גילוי אלוקי, והנה חינמי. הנה חינמי שתורה בכלל זה גילוי אלוקי. כי אם אנחנו יודעים, ואמר את זה אדמור הזקן בחלק הראשון, בספר של בינונים, למשל בסוף פרק ל"ז, הוא מסביר שמה, וזה מיוסד על משהו שהוא אומר בתורה אור, במאמר הראשון בתורה אור, הוא מביא, בתורה אור הוא מביא בדרוש הראשון, את הביטוי הזה שאומר שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. בפרק ל"ז הוא אומר, למה החז"ל השתמשו בביטוי היה קורא בתורה? למה לא הוגה בתורה, לא עוסק בתורה, לא לומד תורה? מה זה קורה? אלא כיוון שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה צריך לדעת שכשאתה לומד תורה, אתה קורא לקדוש ברוך הוא. כמו אדם שקורא לחברו, כמו בן שקורא לאביו. ולא כמו אלה, והוא אומר את זה די במתיחת ביקורת בלתי מוסוות, לא כמו אלה שצועקים סתם ככה, אבא, אבא. שעליהם קובל הנביא ואומר ואין קורא בשמך באמת, ואין אמת אל התורה. הדרך לקרוא לקדוש ברוך הוא זה לעסוק בתורה. היה קורא בתורה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא שיבוא. זה גם צריך, הידיעה הזאת צריכה מאוד להשפיע על איך שאנחנו לומדים תורה. וחז"ל תורכים ומסבירים לנו את זה עוד פעם בפרקי אבות, שהקדוש ברוך הוא מודיע לנו שבכל המקום אשר אזכיר את שמי, בכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז מה יהיה? אבוא אליך, ורחתיך. וכל העוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה כנגדו. ועד כדי כך שכשיושב יהודי לבד ולומד, אז התורה מדברת מתוך גרונו, השכינה מדברת מתוך גרונו. ודברי אשר שמתי בפיך. זה גם נפקא מינה להלכה. תחול הוא בשולחן ערוך. כשאדם קם בבוקר, הוא רוצה להמשיך לשכב על המיטה. הוא לא רוצה לעשות ביטול תורה. הוא יכול ליטול ידיים ולהמשיך וללמוד תורה כמו שהוא על המיטה? לא, מה פתאום? למה לא? מה רע בזה? הוא מביא טעם, אדמור הזקן, בשולחן ערוך.
מה, מצד ברכות התורה?
לא, הוא אמר ברכות התורה.
מה, לשכב וככה ללמוד תורה?
כן.
הוא שכב על הצד בכלל?
לא על הצד ולא בכלל. למה? כתוב היכון לקראת אלוקיך ישראל. אתה קורא לקדוש ברוך הוא לבוא. אוקיי, והוא בא. נו. ככה אתה מקבל אותו? לא מתאים. ולכן הוא מסיים שם, הוא מזה יראה המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בעת עסקו בתורה. עכשיו, היראה נובעת, כתוב בתניא, למה יראה יותר נעלה מאהבה? כי אהבה בקלות אנחנו מעוררים. ברגע שאתה נזכר כמה אתה רחוק מהקדוש ברוך הוא, הרי אהבה פירוש געגועים ותשוקה, אז אתה מיד אוהב אותו. בסדר, צריך להסיר כל מיני מניות, כל מה שאתה חושב שמה שמקיים אותך זה אוכל ותאוות כאלה ותאוות אחרות, נו. אבל כמה אפשר להיות טיפש? זאת אומרת, ברור שסוף סוף, אז כמו שאתה אוהב את החיים שלך, אתה תאהב את הקדוש ברוך הוא ואהבת את השם כי הוא חייך. וכשאתה מרגיש כמה החיים האלה רחוקים ממך בגלל שאתה הרי יודע מה המצב שלך, אז ההתעוררות שלך לאהבת השם היא עצומה. ביראת השם זה לא כל כך קל, ולכן צריך להיות כמטמונים תבקשנה, צריך להתייגע ולתרוח על היראה. למה? כי ההבדל בין אהבה ויראה הוא מאוד פשוט. האהבה גדלה, מתגברת ככל שאתה מתרחק מהמוסה של האהבה שלך. ביראה זה הפוך. כל אחד מפחד מאריה. אבל כשהאריה נמצא באפריקה, חופשי ורעב, לא כמו בגן החיות בירושלים. יש אריות די קרוב. אבל הם בכלוב, והם מאכילים אותם, אתה לא מפחד. אבל האריות באפריקה הם נורא מפחידים. הם רעבים, והם חופשיים. למה אתה לא מפחד? איך אתה יכול לישון בשקט? כי זה רחוק. תשמע אותו פעם פה בחצר שלך. שם ירחם. אריה שאג מי לא יר. אז ככל שאתה יותר קרוב לדבר המפחיד, אתה מפחד יותר. נו, בשביל שיהיה לנו יראת השם צריך להיות קרובים אל השם. מי קרוב אל השם? מי יעלה בהר השם?
מה זה השם תביא
ליראת
השם?
זה שאלה מעניינת, זה לכאורה הולך הפוך. הסדר הוא...
אתה אוהב יותר, אתה מקרב יותר,
כן? אז כן, אבל זה לא עובד ככה. הסדר הוא הפוך. הסדר הוא שדרכו של איש לחזר אחר אישה. אז כתוב אישה יראת השם. וכתוב זכר חסדו ליראיו. אז היראה הילאה מגיעה לאדם שישלים את עצמו במידת האהבה. למה? כי דרכו של איש לחזר אחר אישה. כשאתה יהיה לך יראת שמיים כמו שצריך, סליחה, אמרתי איפה. כשלך יהיה יראת שמיים כמו שצריך, אתה תהיה אישה כשרה, אז דרכו של איש לחזר אחר אישה. אז יתגלה עליך היראה.
האהבה.
האהבה. טוב, איפה. אבל מקשיבים, זה דבר טוב. אז הבנו את העניין, בקיצור, בקווים כלליים לפחות. זאת אומרת שיש... אז זה בתכונות הנפש שלנו אנחנו מבינים שגילוי אלוקי, קרבת השם, המידה הזאת של יראה זה רק כאשר אתה קרוב אל הקדוש ברוך הוא. וכדי להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא צריך לעשות כל מיני דברים קודם, אי אפשר ככה. מי יעלה בהר השם? רק אם אתה נקי חפיים, מובר לבב. צריך לעבור, להשקיע בעצמך כדי להיות קרוב אל השם. אז לכן הוא אומר, מזה יראה המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה, כי בלימוד התורה זה חלק מהעבודה שלנו להיות קרובים אל השם. וקרבת השם ליטוב, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. זה לא מפחיד במובן כמו הרי שאתה רוצה לברוח. קרבת השם ליטוב זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לנו, שהקדוש ברוך הוא יהיה קרוב אלינו. ויש דרך מאוד פשוטה. כולם צועקים, רוצים שהשם יהיה קרוב אליהם. ועל זה גם הוא מביא, גם זה פעמיים בתניה הוא מביא את הביטוי הזה, ועליו קובל הנביא. קובל זה מתלונן. על מקום אחד הנביא קובל על אלף שקוראים להשם, אבל לא בשם האמיתי שלו, ואין קורא בשמך באמת. שצועקים סתם ככה תתה תתה ולא אומרים את השם המפורש, דיינו עוסקים בלימוד התורה שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ויש עוד כאלה שקובל עליהם הנביא. ומה הם צועקים? מים, מים. מה, אם אתה עומד עם הנהר, עם הרגליים בנהר, מה אתה צועק מים? אתה צועק קרבת השם? תלמד תורה, יהיה לך קרבת השם.
זה שצועק אבא, אבא, זה לשון תפילה, זה גם כזה משמעות, לא? תפילה יש לה גם?
הנביא לא חשב כמוך. הוא גם ידע.
תראה,
תראה. תראה, יש בחינת תפילה שבתורה. מבחינת תפילה שבתורה, ככה מובא בחסידות, מבחינת תפילה שבתורה זה אמירת תהילים. או בכלל מקרא. כי זה אמירה שהיא לאו דעי, זה לא לימוד במובן הזה של פלפל אבל אתה קורא בתורה, אתה אומר את דבר השם. אומר את דבר השם, כל... ככה מבטיח הקדוש ברוך הוא. למה העולם לא יכול להתקיים בלי מידת הרחמים? כי אנחנו צריכים לזכור שמידתו של הקדוש ברוך הוא, אותה מידת הגבורה הזאת, שמסתירה, היא מסתירה כמו שהקדוש ברוך הוא יודע להסתיר. היה פעם צדיק אחד, פתאום ראה שהנכד שלו בוכה. לא זוכר מי זה היה. זה סיפור מפורסם. הנכד שלו בוכה. שאל אותו בן, את הנכד, מה קרה? למה הוא כל כך בוכה? אז הוא סיפר לו הנכד שהחברים, הוא עם כל החברים שלו, הם שיחקו מחבואים. והוא התחבא מאוד טוב, ואף אחד לא מצא אותו. אז הם חיפשו אותו קצת, והתייאשו, והלכו. והוא נשאר תקוע במחבוא שלו, ומחכה 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 וכלום. אז הוא מאוד נעלב מזה, הוא לא עוד נפגע הילד, ובכה מאוד. והצדיק... מיד הבין שיש פה סוג של התעוררות כזאת. בעצם הקדוש ברוך הוא גם כן נקרא הקל מסתתר. וכל הרעיון של, של, של הסתתרות זה כדי לגרום את החיפוש. אז מזניחים אותו ולא מחפשים.
איזה רבא זה היה?
לא זוכר. לא רבא של חב"ד אני חושב. אולי כן, לא זוכר. גילוי אלוקות על ידי צדיקים זה ההתעוררות שלנו בעולם, זה הנתינת כוח שלנו בעולם. כי סתם ככה שהקדוש ברוך הוא כל מסתתר ואין שום רמז ואין שום התעוררות ואין שום חיזוק על לחפש ולדעת שסוף סוף זה נמצא, רק מסתתר, לא יכולים להתקיים. ובמילא...
אנשים לא יכולו לחפש.
אנשים לא... כן, ודאי. בשביל לעסוק בחיפוש, אתה צריך למצוא מדי פעם איזה משהו. כן, יש איזה חבדניק אחד, קיבל ברכה מהרבי למצוא כל מיני אבנים טובות. הוא עדיין רק משקיע. אבל מדי פעם הוא מוצא איזה יעלומצ'י קטן שם. כבר מצאו כמה. זה עדיין לא מצדיק מעיט של ההוצאות, אני מעריך, של, של מה שהשקיעו שם. אבל זה נותן תקווה להמשיך. אז יש אופן כזה שהקדוש ברוך הוא מגלה אלוקות בעולם על ידי צדיקים. עצם זה שיש צדיק בארץ, למרות שיש שני סוגי צדיקים. יש צדיק שהוא כארז בלבנון, שכל עניינו זה להיות פה שטול בעולם, עמד ושתלן בכל דור, וזה משפיע על העולם, אבל לא שהצדיק מתעסק עם העולם. ויש צדיק אחר, צדיק התמר יפרח, וכפי שחזל מסבירים לנו שהתמר כל חלק וחלק ממנו, אפילו מהסנסינים שלו עושים חבלים, ומהענפים שלו עושים שחח ולולבים, ומהפירות שלו בוודאי, ואפילו מהגרעינים שלו, שלא לדבר על הגזע שלו. בקיצור, כל התמר כולו, כולו הוא יש בו תועלת. אין פרט אחד בתמר שאין בו תועלת. וזה הצדיק, צדיק התמר יפרח. זה אופן כזה של צדיק שכל כולו מתמסר לבני ישראל. אז יש שני אופנים בצדיקים, ושניהם הם עניין של גילוי אלוקי בעולם, גילוי של מידת הרחמים של הקדוש ברוך.
איך האדם הפשוט יכול להרגיש את הגילוי אלוקות של צדיק? איפה הוא חש את הגילוי
אלוקות? אז ככה, כשאנחנו מדברים על צדיק שהוא באופן של כארז בלבנון, אנשים פשוטים בפשטות לא ממש מרגישים את זה. אבל אותם הצדיקים שכן מתמסרים להנהגת עם ישראל, בפועל, בגלוי, אז דבר ראשון צריך לא להיות פושעים ומורדים בתלמידי חכמים, כמו שהוא אומר בפרק ב' בתניא. צריך למצוא קשר לאיזשהו צדיק, לקבל ממנו, וגם לתת לו.
לא, אני לא שואל איך אתה יוצר קשר, איך אתה מרגיש את הגילוי אלוקות?
איך אתה מרגיש? אז תראה, יש בזה, תראה, לא כולם רגישים לענייני הערות. הערה בסדר, אבל יש סיפור מפורסם. היה יהודי אחד כפרי שהיה לו, הוא היה קשור למי זה היה? אני חושב שהיה קשור לרבי למלך מליז'נסק, ככה נזכר. והוא היה מגיע אליו פעם בכמה חודשים, ומביא לו מפרי המשק שלו, ומקבל ממנו ברכות, והיה לו באמת ברכה עצומה בכל העניינים שלו. פעם אחת הוא נסע עם כל הדברים לצדיק, ואומרים, הצדיק לא בבית. הוא לא הבין מה קורה פה. מה, איפה הצדיק? הצדיק נסע לרבא. הוא אמר, מה, גם לרבא יש רבא? כי זה היה בזמן של המגיד ממזרי. כן, לרבא גם יש רבא. נו, אז הוא נסע גם. והתחיל להביא לשם. ופתאום העסק שלו, כל העניינים שלו בחווה התחילו לרדת. ואחרי שזה כבר נהיה עובדה ממשית, מוחשית, אז הוא נסע עוד פעם לרבי שהיה נוסע בהתחלה. הוא שאל אותו, היית תוכן? אם הם כשהבאתי לרבי אז היה לי ברכה, אז כשאני מביא לרבי של הרבי, איך יכול להיות שלא יהיה לי ברכה? אז אומר לו חשבון מאוד פשוט, שכמובן הוא ילביש את זה קצת בחצי בדיחה וקצת בכאילו ענווה כזאת. הוא אמר, כשאתה לא עשית חשבון למי אתה נותן, אתה נתת למי שהבנת שאתה צריך לתת. ידעת שיש צדיק, הבאת לו, גם איתך לא, אז לא התחשבנו יותר מדי. כשנהיית מייבין, ואתה כבר מבין במדרגות של צדיקים, ואתה תביא לצדיק הגדול, ויש לך פה שיקול כלכלי למה אתה רוצה לתת לצדיק הגדול יותר. או, אז עכשיו בודקים אותך גם. אז עכשיו בודקים אותך גם. אז בוודאי ששפע כפשוטו, בגשמיות כפשוטו, נובע גם מההתקשרות שלך לרב. וגם שפע רוחני. אז לא כולנו רגישים, עוד פעם, לעניינים של הערות, אבל כשחזל אמרו לנו כזה מין ביטוי, שנכון שבגמרא הוא נאמר לעניין אחר לגמרי, אבל אצל חסידים כך מסבירים, שאם רבה לא שנה אחי המיניין, אז הפירוש הפשוט שצריך לחיות, ומי שרוצה לחיות מוצא את הדרך איך לחיות. הדרך לחיות זה להיות אצל הרבה. לפחות פעם בשנה. רבי,
יש לנו אחי המיניין. רבי, יש לנו אחי המיניין.
זה מה שאמרתי. אז שלא לדבר על מי שיכול לשמוע תורה מהצדיק, מי שיכול לקבל ממנו הדרכה בעבודת השם, או ללמוד את הספרים שלו. כמו שהרב מעריך בזה בתניה הרבה מאוד. שמי שהולך בדרכו של הצדיק, אז זה נראה, זה משהו אחר. טוב, יש להעריך בזה, כן? זה לא... אז זה תלוי באיזה סוג של צדיקים. באותם הצדיקים שהם צדיק התמר יפרח, אז צריך להיות קרוב אליו כפשוטו. וזה מה שחזל אומרים שהכתוב ידבק בשכינה. אבל לא השכינה יש אוכלה, איך אפשר להידבק בשכינה? אלא מה התירוס? ידבק בתלמידי חכמים. מה הדביקה? אתה עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, אתה מכבד אותו, אתה משמש אותו, אתה עוזר לו בכל מיני עניינים. ובזה אתה מקושר אליו, אפילו שאתה אדם פשוט נניח שלא שייך ללמוד ממנו. וכל שכן שאתה כן מקושר.
איזה שירות אנחנו יכולים לתת ככה לרבי?
פרקמטיה זה לא שייך, זה לא מעשי. אז יש לקיים את ההוראות שלו, שבזה אתה עוזר לרבי, הרבי יש לו תפקיד. ובשביל התפקיד הזה הוא צריך גם אותנו, ככה זה נראה לפחות. זיכו אותנו שהוא צריך אותנו.
שמה, מה הוא צריך אותנו?
הוא רוצה להניח תפילין לכל היהודים, למשל. הוא רוצה שלכל ילד יהודי יהיה עוד בספר תורה. הוא רוצה שכל אישה אהובה תדליק נרות שבת. איך הוא יעשה את זה? יישב בחדר שלו וישפיע התעוררות, יכול. הוא רצה לעשות את זה דרכנו. וכן על זה עריך זה בעוד עניינים. חינוך, הפצת המעיינות. יש גם את המושג הזה שחסידים נותנים כסף לפעולות של הרבה. עוזרים לפעולות של הרבה בכסף. וזה לא הדגש על כמה כסף, הדגש הוא על עצם העניין שאתה נעשה שותף עם הרבה בפעולות שלו בזה שאתה משקיע מהכסף שלך, מהמעט שיש לך, מהרבה שיהיה לך. שאתה בזה אתה משתתף בפעולות של הרבה. בפרט שמדברים על רבה שהוא לא אדם פרטי. אז העניינים הם הרבה יותר גדולים, הצרכים הם הרבה יותר גדולים. אז, אז עכשיו בעצם הפכנו את העניין. קודם אמרנו שמה שלא מובן זה הצדיקים והתורה, זה פשיטה של גילוי אלוקות בעולם. עכשיו הפכנו את זה, אז מה זה אותות מופתים שבתורה? הרי אותות מופתים שבתורה זה דברים שקרו פעם. אתה קורא על קריאת ים סוף, אתה קורא על מעשה הבריאה, אתה קורא... איפה זה, איפה אתה מרגיש? השאלה באמת אם זה שוב, זה תלוי בהרגש, אולי לא.
ובהסתכלות.
יכול להיות שזה דבר אמיתי שקיים בזכות עצמו בלי הרגש. מאיפה אתה מרגיש שבלי מים אתה לא יכול לחיות? טוב, הקדוש ברוך הוא הטביע בך את הטבע שאתה צמא, אז אתה מבין שאתה צריך לקום, ללא ברז, למלא כוס ולשתות. אתה מבין בדיוק מה שזה עושה ומה שזה פועל, אם למדת קצת ביולוגיה, אז אתה יודע מה שזה עושה. ואם לא, ומי שלא למד ביולוגיה לא שותה ולא אוכל ולא ישן, ועוד איך שכן. רק שלצרכים הגשמיים האלה, הקדוש ברוך הוא הטביע את זה בנו. הצרכים הרוחניים קצת פחות. שוב, בזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהשלחתי רב בארץ, אז פתאום נהיה מציאות חדשה, כן? פעם היית צריך לעורר אצל מישהו את הרעב לעניינים של יהדות, לעניינים של קדושה. היום רודפים אחריך. עדיין לא. זאת אומרת שאנשים שמנעו מהם, מכל מיני סיבות, חינוך תורני, הם מחפשים. אז פעם היהודים היו הכי מצליחים בביזנס, והכי מצליחים במדע, וזה סיפק אותם במידה מסוימת, וזהו, ולא המשיכו עד לאמת האמיתית. את החוסר מנוחה, את החוסר שקט, את הצימאון התמידי, את הנחשוף, נחשפת לבית אביך שלהם, תרגמו אותו לעניינים גשמיים. היום זה לא מספיק. למה? כי הנביא אומר, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם, ולא צמא למים. כי בלשמוע דבר השם, פתאום נהיה שכל מי שרק מדבר דברי תורה, פתאום באים אנשים ומקשיבים לו. אז עליו דווקא שמרגישים איך זה עובד. אבל הצימאון קיים, והדרך להרוות אותו קיימת. ואותו דבר בלימוד התורה. אותו דבר בלימוד התורה, שכאשר אנחנו עוסקים, והרבי מדגיש דווקא אותות ומופתים שבתורה. זאת אומרת, יש את אותו חלק של מצוות בתורה. יש את אותו חלק של סיפורי דברים שהיו בתורה. יש חשיבות מיוחדת ללימוד אותם העניינים המופלאים שבתורה שנכנסים לגדר הזה של אותות ומופתים. למה? כי יש מדרגות שונות בגילוי אלוקות על ידי התורה בעולם. ולכן כשהיה פעם, כך מוברב הקודם מביא בשיחות שלו, שהיה מלמד, שהיה לו, לא הסתדר לו, הוא חשב שילדים קטנים אסור להבהיל אותם ולספר להם כל מיני דברים מפחידים, דברים מוזרים שיש בתורה. אז הוא, איך אומרים, תשתש את זה כזה, הבליע את זה בנעימה, כמו כהן גדול בבית שני, שהבליע בנעימה ולא, כבר לא שמעו את השם המפורט. אז אותו מלמד ככה הסתיר את כל הניסים ואת כל הזה, וברגע שזה התגלה פיתרו אותו. כי חלק מהעניין של הגילוי האלוקי על הנפש שנעשה מלימוד התורה, מתחיל מתינוקות של בית רבן, זה כשאנחנו לא מפחדים ומלמדים אותם את הדברים המופלאים שבתורה, את אותם עניינים שהם אותות ומופתים שבתורה. אי, זה יגרום זעזוע לנפשו הרכה של הילד? אם לחינמי, הוא צריך את זה. המשמעות של הזעזוע הזה זה גילוי אלוקי על הנפש שלו. וזה ייתן לו כוחות. ולכן אנחנו עוסקים באותו חלק של התורה שהוא על דרך העניין של אותות ומופתים, שזה לימוד פנימיות התורה. לימוד פנימיות התורה זה התעסקות שכלית באותם אותות ומופתים שבתורה. כי מה זה אותות ומופתים שבתורה? דברים שהם למעלה מהטבע. האופן בגדול, אם אנחנו לוקחים מה זה נקרא לימוד פנימיות התורה, זה עיסוק באופן שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. זאת אומרת שזה למעלה מהעולם, זה למעלה מהטבע. זה מה שמקיים אותם, זה מה שבורא אותו. אז אם כך, זה דברים מופלאים שבתורה. והלימוד הזה של אותם העניינים המופלאים שבתורה, זה מה שמגלה אלוקות בעולם. ולכן רשב"י אומר, יכולה אני לפתור את העולם מן הדין, למה? מה זה יכולה אני? אז תפתור. לא, הוא פתרתי את העולם מן הדין, זה בעצם מה שהוא אומר. רק השארתי בידיים שלכם את העבודה ללמוד פנימיות התורה, כי כשעוסקים בלימוד פנימיות התורה של, שהתגלתה מרשב"י ואילך, אז מגלים שכל מה שהיה נראה לנו כקללה, כהפך הברכה, אז כמו שהוא אומר לרבי אלעזר בנו, כולה נעביר כתנינו, זה הכל ברכות. זה הכוח הזה התחיל בגלוי מרשב"י שלימד פנימיות התורה. ולכן מי שעוסק רק בניגלה של התורה ולא רוצה ללמוד פנימיות התורה, רשב"י קורא לו בכינוי מאוד לא מחמיא. הוא אומר, יכול להיות מישהו שיהיה חכם מופלא ורב רבנן. חכם מופלא ורב רבנן, אבל אם הוא לא עוסק בלימוד פנימיות התורה, אז החכם מופלא ורב רבנן, אומר רשב"י, ניקח את הראשי תיבות. חכם מופלא ורב רבנן,
חמור.
ראשי תיבות חמור. כך כתוב בזוהר, זה לא איזה חסיד עצבני עם ציד. זה כך כתוב בזוהר. כי כמו החמור שאתה תשים לפניו סעודה, והוא יאכל רק את הקש, הוא לא מבין בדברים אחרים. תבן זה אותו החלק שאותו אפשר להבין מהתורה, אותו הניגלה, הפשט של התורה, מי שרוצה להתעסק רק בזה ואומר שאין לו חלק בעניינים הפנימיים של התורה, אז הוא חמור. חכם מופלא ורב רבנן. טוב, אז אנחנו הגענו פה באמת לנקודה והבנו מה זה עניין של התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. נקרא עוד טיפה כדי להתחיל עניין חדש, אז הוא אומר, והנה על זה אמרו בזוהר, דילאלה בסיטרה דקדושה אילאה, אית ימינה ואית שמאלה. למעלה, כך התרגום, בסיטרה, בצד של הקדושה העליונה, צריך לדעת שיש ימין ויש שמאל. שלא נחשוב שימין זה דבר טוב ושמאל זה דבר רע. לא מדברים על פוליטיקה. מדברים על ההנהגה העליונה לאילה בסיטרה דקדושה, שם גם השמאל הוא טוב. בכל מקום אחר מסתבר שלא. אבל למעלה בקדושה העליונה גם השמאל הוא טוב וגם השמאל הוא נחוץ. וזה מה שאומר, פירוש דשתיהן הן מידות אלוקות למעלה משכל הנבראים והשגתם. למה? דיו וגרמו אחד בעולם האצילות. וכאן הוא גורס, יהיו וגרמוי שזה הולך על חגת. לא כמו שהוא אמר, אומר בגרת הקודש סימן חף, שיהיו וחיוי זה הולך על האורות, ויהיו וגרמוי הולך על הכלים. כאן הוא אומר שיהיו וגרמו איזו לך על חגת, ויהיו וחיו אם ככה, יוצא כפי הפירוש הפשוט בעץ חיים, שזה הולך על חבד. ויש יש בזה בחסידות הסברים על העניינים האלה, למה פעם אומרים ככה ופעם ככה, ואם זה שתי שיטות, אבל לא ניכנס לזה כרגע. וכיוון שיהיו וגרמו אחד בעולם האצילות, זה אומר, ויש פה הערה של הרב, מה זאת אומרת יהיו וגרמו אחד? מה בכלל, איך בכלל אפשר להסביר שאי הוא שהולך על הקדוש ברוך הוא בעצמו יכול להיות חד עם משהו מוגדר ככל שמוגדר, נעלה ככל שיהיה, אבל מוגדר. וכל שכן כשמדברים על הכלים או על המידות, שזה כבר מלשון מדידה, אלא שלצורך הגילוי בעולם הם נקראים דבר אחד. זאת אומרת שאותם הכלים ואותם הספירות הם כל כך בטלים אל הקדוש ברוך הוא, שכל העניין, כל עניינם זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, באופן המתקבל. ולכן הם לא דבר נוסף חס ושלום על עצמותו. וכיוון שהם כל כך נעלים וכל כך בטלים, כפי שכבר אמרנו שביטול עניינו, ביטול נובע מהקרבה ומהגילוי האלוקי, אז כיוון שכך, הם למעלה משכל הנבראים. זאת אומרת, הנברא לא יכול להשיג את הבורא. ולענייננו בורא הולך גם על הספירות העליונות. הספירות העליונות נקראות אלוקות, לברוא בהן ועל ידן יש מאין. למרות שיכולת הבריאה יש מאין היא בחק הבורא בלבד, ועדיין אותן ספירות שהוא ברא כדי לברוא בהן ועל ידן את העולם יש מאין, הן מבחינתנו, כשמסתכלים מלמטה למעלה, הן מבחינתנו בורא. הן נקראות אלוקות, לברוא בהן ועל ידן יש מאין.
אתה יכול להתפלל
אליה? לא, ודאי שלא.
ודאי שלא.
מי כהשם אלוקנו?
זה אחד.
אז זה, טוב, אתה צודק, זה נושא חשוב. אנחנו כרגע מסתכלים ההפך. השאלה היא בעצם התשובה. כתוב בספרי מי כי השם אלוקנו בכל קוראינו אליו, ומסבירים חז"ל אליו ולא למידותיו. כשאתה מתפלל אל מידת החסד, אז אתה מבדיל אותה, אתה עושה אותה יש. ואז במילא זה עבד אזור, או על דרך עניין של עבודה זרה. מה שאין כי כשאתה מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, יתגלה באיזה ספירה שיתגלה, ואתה יודע שהוא מתגלה דרך הספירות, כך הוא בחר. אבל זה לא נותן תוקף לספירות. כל התוקף של הספירות זה מצד הביטול שלהם. טוב, נעצור כאן. אחי עדינו, מראינו ורבינו, מלך המשיח, לעילוי ועד.